ערב טוב, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
ערב טוב לכולם.
מה אומרים חבר'ה?
נשבר הנחס של ימי שישי, ימי שבת בשלוש, אני לא זוכר את הפעם האחרונה ניצחנו, לא בקריית חיים.
נכון. סך הכל הפועל חיפה בסדר בקבוצות חוץ.
כן, רק שמלכת החוץ, מלכת האמבטיה.
מה אתה אומר? בוא תתחיל
נראה,
תספר לנו קצת על מה עומד להיות פה.
טוב, אז ערב טוב לכולם, יום שבת, שעה שלוש, חום גבוה, שמש גדולה גם כן, והנחס נשבר, אני לא זוכר מתי פעם האחרונה, הצלחנו לנצח ביום שבת בשעה שלוש, ובאמת צריך ממש להיזכר, אם מישהו זוכר מוזמן לשתף אותנו בדבר הזה כאן. טוב, אנחנו נפגשנו, עלינו במערך 4-3-3 הרגיל של סיליבס, מערך סיליבס היא טוב, עם הפציעה של סירושטיין, אז כמובן האיש עם השפחטל, כמו שקוראים לו, סרדל, שאני לא יודע איפה היינו היום בלעדיו, ובאמת כל הכבוד לו, שחקן כוח ורסטילי, נכנס להיות הבלם, וכמובן קיבל את העמדה הבחירה שבלם שמאלי, צריך להזכיר שעמדה שבלם שמאלי היא עמדה מאוד קשה למישהו עם רגל ימין, למרות שסרדל בועד בשתי הרגליים. הוא נכנס, היה לו משחק טוב, טוב מאוד אפילו, צריך גם לומר דבר נוסף, ואבא, הוא ואבא שיחקו משחק טוב, נכון שסכנין זה לא באמת פקטור של התקפה, אבל היה להם משחק טוב עם המון ביטחון, מאוד מאוד טוב. בכלל, כל הרביעייה האחורית הייתה משחק מצוין, מלאו במשחק פנטסטי, מעולה, פשוט כיף לראות אותו במשחקים האחרונים, וכמובן, אני חייב לומר, אני אומר את זה כבר במשך, אני חושב, אתם זוכרים, אחרי הסיבוב הראשון, בחרנו מצטיין הסיבוב, מי היה מצטיין הסיבוב, ואני בחרתי גורפינקל, לא סתם, כן, אני ב... אתה הצטרפת אליי שמיר גם כן?
לא, לא, אתה רק דיברת ראשון.
אוקיי. אז באמת, באמת, אני גם שמעתי את הפודקאסטים המצוינים האחרים, וגם הם משפחים אותו בצדק סך הכל. אני לא רואה מהסיטואציה שבה מישהו, לפחות בישראל, נכנס לנעליו עם כל הקורונה ועם כל הזה שנדבק סגור, ויש קורונה בכל העולם, להביא בלם זר, מגן צולי זר, זה גם קשה. זו באמת עמדה מאוד מאוד קשה, אני מזכיר שהוא כבר שחקן חופשי, שחקן שהוא 6 חודשים לפני סוף החוזה יכול לנהל מסע אותן איך שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה, אני צריך לתת את הקבוצה שלו, ואני מניח שכבר הצוות הניהולי שלנו כבר דיבר איתו כמה פעמים וזה לא צלח ויש פערים, אבל כן אני חושב שזה יהיה פשוט חבל אם לא נפספס באמת השידוך הנהדר שלו, הוא עושה עבודה נהדרת בהגנה, ותשימו לב, במחזורים האחרונים הוא יותר ויותר פקטור התקפי, מה שבהתחלה הוא לא היה. אז זה בכלל כיף לראות, הוא באמת פוטנציאל נהדר. הקישור היה קישור של מכבי תל אביב, עם ברסקי ואלטמן מאחור, ומקדימה עידו שחר, נתנו משחק טוב, יש לומר, רצו המון, היו מאוד דינמיים, מאוד טובים. ההתקפה הייתה עם ימין, עם ימין עם חנן האומן, כמו שקוראים לו, שבאמת שיחק חופשי. צד שני היה וילי אגדה, עם כל המשחק, כל איזה 10 דקות רבע שעה, החליפו והצליגו ביניהם את המקומות שלהם. ממן בניגוד למשחקים קודמים, לא היה צריך לרדת אחורה על הקו האחורי של הבלמים, לקחת את הכדור משם. שיחקו יפה, היו מצוינים. טורג'י, משחק טוב, הגיע למצב נהדר, בעט לקורה, אני מאמין שמשחק הבא זה כבר ייכנס לו, אני לא דואג לו בכלל, אף אחד לא דואג לו. ממן, בוא נדבר שנייה אחת על ממש קרי, ממן מספרת באמת וירטואוזית נהדרת, הדבר היחידי שאותי קצת הדהים זה שאנשים מרוב הווירטואוזיות של המספרת שלקחו לו, ואגב בעיניי לא היה שם פאול, אם היה נוגח למשל אז לא הייתה בעיה הרי, ומי שיצר את המגע זה המגן של סכנין, השער השני שלו הוא שער הרבה יותר משמעותי בעיניי, ובאמת שער שמראה אינטליגנציית משחק, הוא שיחק למעשה בעמדה של זמיר, שיחק באגף השמאלי, זיהה כבר את המסירה של מלול, ועוד לפני שהאגדה הבין מה הוא עושה, הוא כבר חתך פנימה, אגדה עבר בסבסוב כדורסל את המגן השמאלי של סכנין, ובאמת ממן הצטרף לקו שני, ראה שטורג'י מושך שם בלם פנימה, הלך למעשה לאמצע הרחבה, קיבל את הכדור בעט, למעשה הוא עשה פעולה כמו ערן זהבי, ממש, ככה רץ אבי משחק, רק מזכיר כאן לכולם שבמהלך המשחק, טוב, אחרי שממן החמיץ, התכתבנו והיה לנו ברור לגמרי שהוא בזון, והיה לי ברור לפחות שהוא יפקיע עוד שער, ואפילו הייתי מוכן להתחייב לזה ממש דקה אחרי שהוא כבר נמצא לשער, וזה כיף לראות ששחקן רוצה, זה קורה, וכמה מדהים לראות המשמעות הכל כך חשובה של רצון להצליח, של ווינריות, של חוסר ותרנות, זה פשוט מדהים לראות את השחקן הזה. ווירי, כמובן, עוד בישול, דבר מדהים, בכלל הצוות הזה, שנקרא ממן וווירי, ממן ואגדה, מגדה, איך תקראו לזה, איך שאתם רוצים, תקראו לזה למשל, זה מדהים, חמישה, הם מעורבים ב-15 שערים, בין בהבקעה או בין בבישול, מתוך 27, יותר מ-50% מהשערים, זה הם, זה נפלא, אני ממש כבר מצפה לראות מה יקרה מול מכבי תל אביב. סיימנו משחק עם רשת נקייה, שזה גם דבר נחמד וטוב מאוד, 8 מסירות מפתח, כששוב פעם חנן מקום ראשון בליגת העל במסירות מפתח, יש המון מדדים בכדורגל, המון סטטיסטיקות, בעיניי אחד המדדים החשובים ביותר שמראים באמת היכולת האישית של שחקן, זה מסירות מפתח. מסירות, יש שחקנים שמסיימים עונה שלמה בחמש, שש, עשר מסירות, חנן כבר הגיע ל-46 או 48 מסירות מפתח, כל משחק לפחות שתיים, זאת ההבטחה של אבי מר שהבטיח לנו והוא צדק, כל משחק לפחות שתי מסירות מפתח, מסירות מקדמות, בישול, שער, פשוט, פשוט שחקן מדהים ונפלא, רק צריך לומר מאמן הנבחרת. ודבר אחרון, אני ממש ממש שמחתי לראות את הקבוצה, תכף נדבר גם על מכבי תל אביב, אז באולפן הארצי שלנו, שמיל במקום אחד, דורון במקום אחר, רותם בסידורי חתונה ומאחלים לו כאן את אהבתנו, ובוא נתחיל.
דורון, תודה ניר.
ניר, אני חושב שאפשר לסיים את התוכנית, כאילו, לקחת לנו את מה שנקרא את כל הנתונים, אבל אני אומר משהו כזה, אני בניגוד אליכם בחרתי שחקן אחר כשחקן העונה, וזה היה לירן סרדל, ואתה קורא לו השיפוצניק עם השפחתל, הוא משפץ את החורים שיש לנו כל פעם במקום אחר, אז אני חושב שעם כל הכבוד ליאב גרופינקל, ויש כבוד, לירן סרדל, האיש שלנו במקום הנכון, ואין ספק שהוא גם כבלם, לא יאומן, גם כבלם עשה את העבודה. אני חושב שבמשחק הזה, חנן האומן, זה מונח שאתה השתמשת בו לדעתי ראשון, הוא פשוט עולה כל פעם לדרגה חדשה ומפתיע אותנו. רק יפה ככה לראות שנזכר שלפני שהוא הגיע היו קולות שונים בקהל, גם פה בפאנל, והיו קולות שאמרו בוא נתחיל משהו חדש, בוא נשאיר את החבר'ה של פעם פעם, ואנחנו רואים שלא צריך להתקבע, צריך להיות גמישים, יש לך אפשרות להחזיר שחקן ברמה הזאת, אתה מחזיר אותו. שזה מוביל אותי לילון תורג'מן, אפרופו שחקן שברמה הזאת להחזיר אותו, יש ככה מתחילות להסתמן עננות, כמו שהעננה שיש לי מעל הראש, מתחילים לדאוג לתורג'מן, שהוא לא יפקיע. הנה שמיל, אני מראה לך את העננה, אתה רואה, רצת לראות את העננה, זאת העננה, היא שם. אז עכשיו העננה זזה עכשיו, ומתחילים לפחד שתורג'מן לא בכושר וחלוט מדי ולא זה. אני רק רוצה להגיד שאם היה עוד סנטימטר שניים בקורה, כבר היה לו עוד שני גולים חוץ מהפנדל.
נכון.
שתי פצצות לקורה ו... יהיה בסדר, הוא לדעתי, עוד מיד נדבר איתו, והוא עוד יחזיר לנו, לא לדאוג. שלישיית הקשרים, אנשי מכבי תל אביב, אני חושב שזאת שלישייה נכונה בסגל הנוכחי. גל הראל חוזר לסגל, ואני לא יודע באיזה כושר הוא נמצא, אני חושב שגם הייתה פה קורונה עוד פעם, והשלישייה הזאת עושה חיבור טוב, ברור שברסקי ו... ועידו שחר זוכים לפופולריות. אלטמן לצערי נכנס למשפצת של השחקן המושמץ, עם סירושטיין עכשיו מסכן יצא לניתוח וירדו ממנו, עכשיו ממשיכים להשמיץ את אלטמן. אלטמן אגב עושה עבודה, זז על המגרש, אני מזכיר עוד פעם, השחקן השני בצד שמאל עם רגל שמאל, זה לא דבר שאנחנו משופעים בו בקבוצה, עוזר להניע את הכדור, ממושמע טקטית אגב, הוא זה שבישל ממן את השער הנפלא שנפסל, ואגב, אם לא אותו שחקן סכניני שמוציא מהקו, אז הוא רושם גם בישול וגול. אני אומר, בואו נרד קצת, תרדו מהשחקן הזה, תנו לו שקט, ובואו נראה מה הוא עושה מול מכבי תל אביב. אני לא רואה על הספסל כל כך הרבה שחקנים שיכולים לשחק נכון לרגע זה במקומו. לא רואה, אם מישהו רואה שיגיד לי. אליך, שמיל.
כן, אני רוצה שני הערות, כי אתם כבר אמרתם בעצם הכל, ובכישרון רב, אני חייב להגיד. דבר ראשון, אני רוצה להגיד משהו על אגדה. אגדה הזכיר לי משהו, כי אני שראיתי, אני רואה גם כן מה שפוסטים לפעמים אנשים, כל החמצה שלו, אגדה, אגדה, אגדה. אני הזכרתי באיזה ספר שקראתי בילדותי, אחרי זה עשו מזה סרט, ג'אנגו, אבל זה רינגו היה כשהיה בילדותי, הוא היה אקדוחן, ופעם אחת הביאו לו את האקדוחן הכי טוב בעולם, הוא יורה הכי 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 מדויק שיש, ואמרו לו, אותו לא תצליח, ואני זוכר, לא יודע למה נדבק לי הציטוט הזה, שהוא אמר, הוא יורה מדויק, אבל אני יורה פחות מדויק, אבל נספיק להוציא 5 יריות באותו זמן שהוא מוציא את היריעה האחת. וזה אגדה, אגדה הנכון הוא מחמיץ, הוא מחמיץ, אבל רואים, זה הסטטיסטיקה שגם ניר וגם דורון הצביעו עליה, הוא מביא את הנתונים, הוא מביא את הנתונים כי הוא יורה הרבה לכיוון השאר, ובסוף, או מבשל הרבה, ובסוף זה נכנס, אז ההחמצות פחות מעניינות אותי, כי המספרים הסופיים הם מעניינים, זה היה הערה הראשונה שלי על אגדה, חייבים להחתים אותו, נקודה. חנן מאמן, מאסטרו, אין מה לדבר, מאסטרו. והקטע, אני רק רוצה לחזק נקודה שאמר ניר, הנקודה המנטלית. ראו בקבוצה שהם עלו לנצח, ראו בקבוצה, הם לא ויתרו על שום כדור, כדור ראשון, כדור שני. ראינו פעם ראשונה תרגיל בקרן, הייתם?
פעמיים, שתי קרנות.
לא, אבל, כן.
אחת עם פצצה של גורפינקל, אך בהחזר, אבל לא בתרגיל עצמו.
כן, נכון. זה כבר, זה בקבוצה נלחמה, זה נהדר. ואין לי יותר מה להוסיף מעבר לזה, אז אולי באמת אני אבטח רק משהו.
שמיל, אני רק אוסיף שאתה, בואו נתעכב, אנחנו עם שני ניצחונות רצופים, רבותיי, איזה כיף זה, נכון? איזה התבשמות.
פוט.
שני ניצחונות. גביה.
לא, שאין לי שרה.
גביה זה לא ניצחון, דורון, זה...
לא, גביה
ניצחת. גם בטקו.
בסדר, אבל ניצחנו בגביה.
עברנו שלב, עברנו שלב.
ושמחנו בניצחון הזה, ועכשיו שמחנו, ועכשיו מכבי תל אביב, חברים. אני ממש מתאפק לא להגיד לכם מה יהיה, אני מחכה שאתם תגידו קודם, הרי ברור לי מה יהיה שם. אבל אתם תתחילו ראשונים.
אז אני אעשה זה ממש בקצרה, כי אנחנו כבר צריכים להמשיך. אז לגבי מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אני מאמין שאנחנו יכולים לנצח אותם. אין קבוצה שאנחנו לא יכולים לנצח. זה לא ברצלונה, בואו. זה לא מכבי תל אביב של פעם שבקושי יבקיעו נגד השערים. זה מכבי תל אביב שסופגת. ואנחנו כמעט, אם לא השופט, היינו מנצחים אותם. אנחנו יכולים לנצח אותם, אנחנו צריכים לנצח אותם, אנחנו חייבים לנצח אותם. וכל החשבונות שאני ראיתי לפעמים, שכתבו לפעמים בפייסבוק, שמה, אבל נעזור למכבי תל אביב מול מכבי חיפה, לא מעניין אותי, אנחנו צריכים לנצח, לנצח בשיניים, ולנצח, ואחרי זה לנצח אותם גם בגביע. אנחנו יכולים. יש לנו סגל שחקנים, הכל עניין של נחישות ומנטליות, זה הכל, זה לא יכולת, זה מנטליות ונחישות. ניר.
טוב, מכבי תל אביב, אז קודם כל בואו נדבר על כך, מי נהדר, מי הנהדרים מכבי תל אביב, אז אין את נס זמיר, כמובן, חלק פה החלמה מהירה, גם עם סירו שתן החלמה מהירה, וגם דראוש שכבר, אני מקווה מאוד שנראה אותו עוד אולי באמצע הפלייאוף העליון, משחק איתנו, אמרתי עליון ואחד לא הגיב, אבל בסדר גמור, וכמובן ניסו קפילוטו, שזה המשחק השלישי והאחרון שלו, ונראה שניסו כבר מת כבר, לעלות על הדשא, רואים את זה עליו, מקווה שזה יקרה. אז קודם כל, את המשחק של אשדוד במכבי תל אביב אני ראיתי, ומכבי תל אביב שיחקה מצוין במחצית הראשונה, פשוט מעולה, אני לא זוכר קבוצה שמשחק כל כך גבוה, כל כך חזק, היו שם איזה סריה של איזה 7-8 חילוצי כדור, ממש בחצי של אשדוד, דבר שבמשחק שלם אתה לא רואה את זה אפילו ממש, שחקו ממש ממש יפה, אבל גם חשפו את הנקודת תורפה שלהם. יש להם כמה נקודת תורפה, לא נגע בזה בכולם עכשיו, רק אני אומר אחת. מכבי תל אביב היא קבוצה נהדרת, היא לדעתי הקבוצה שהיא הכי מאומנת בישראל, רואים את זה ממש לשחקנים, היא הכי מאומנת, שחקנים לא מעיזים להתמזבז עם הכדור, בועטים את זה מהר, המשמעת טקטית פנטסטית, יש תרגילים, תבניות התקפה נהדרות, הם עולים ממש בשני קווים קדמיים, יש להם קו קדמי שיושב על הקו האחורי שלנו, שארבעה שחקנים. זה אין קבוצות שמשחקות ככה בכלל, וכמעט, אני חושב, אני ספרתי לפחות 7 או 8 פעמים, שהם הגיעו ליתרון מספרי בהתקפה באגפים. זה דבר פנטסטי, נהדר. זה משחק שיכול להיגמר גם 7-0 לטובתה ממש. אבל מה החיסרון הגדול ביותר, אחד החיסרונות הגדולים ביותר שלהם? שלמעשה, מכיוון ששחקים גבוה, אז מי שמנהל את המשחק שלהם, זה או אחד משני הבלמים הנהדרים שלהם, צריך לומר, נהדרים שלהם, או הקשר האחורי שלהם, שבדרך כלל מתחלף, אבל הקשר האחורי שלהם, והדבר הזה מאפשר ליצירת לחץ וחילוץ כדור. אשדוד בשני מקרים חילצה את הכדור ויצא למתפרצות שיכולו לגמר בשער. לכן, לדעתי, אם דעתי הייתה נשמעת וכנראה היא לא, כי סיליבס טיפה יותר שמרה ממני וזה בסדר, זה זכותו, הייתי שם את סרדל משחק כקשר קדמי. סרדל, מי שלא יודע, הוא המחלץ כדורים... בסדר, ברור. בגלל זה אמרתי שסיליבס שמרן, צריך מישהו בהגנה. למרות שגם השפטי אולי פנוי. סרדל הוא המחלץ כדורים בחצי היריבה הכי טוב בהפועל חיפה. אתה שם אחד כזה מקדימה, אתה מצפה, שאתה אומר לו, אתה צריך כל מחצית פעמיים לחלץ את הכדור. זה הכל, רק פעמיים. זה המשימה הקטנה הברורה שיש לך. אם הוא עושה את זה, אנחנו מפקיעים שער, זה ברור לי, זה אחד.
עוד מעט את אלון, אז תשאיר משהו גם לדורון.
אז דבר אחרון, אין בעיה, כדורים, למעשה, כדורים נייחים. כדורים נייחים זה בזמן כסף, זה המקום היחידי שמתבטלות כל היתרונות. מכבי תל אביב, 120 מיליון שקל, לא רלוונטי. כשאתה עושה כדור נייח, עושה קרן, זה 6 או 5 מול 7-8. הפועל חיפה חייבת להתחיל להצליח שמה, ואני מקווה שהפעם הראשונה יהיה במכבי תל אביב.
נהדר, זה באמת...
אני, לפני שאלון עולה, אני רק אגיד, לדעתי, המשחק הזה לא תלוי בנו בכלל, הוא בידיים ויותר נכון ברגליים של מכבי תל אביב. זה שמשחקים משחק שלישי תוך כמה ימים ואחד באירופה, זה לא עושה רושם, כי יש להם סגל מאוד רחב, קבוצה חזקה. אנחנו לא ניצחנו השנה את מכבי תל אביב, וגם לא ניצחנו אותה מאז עונת הגביע, מאז שמגרשבילי גנב את הארנק ורץ ליציע, מי שזוכר את הבדיחה הידועה שהייתה שם. אם אני צריך...
גנב את הרדיו וברח.
ויש לי פה חבר טוב, עמי פריצקר, שבדיוק עכשיו ככה כותב בתגובות, ואני זוכר שהוא אמר לי שהוא כל כך התלהב במשחק הזה, כמעט קפץ עד המגרש. אבל אני אגיד לכם, אם היה לנו את דוניס שם, דוניס ידידנו שהיה את ה-4-3 עוד היה שם, אבל יש שם מאמן מאוד מאוד חזק עכשיו, פער המאמנים הוא כזה גדול כרגע, שאני לא רואה שהמאמן שלנו מצליח לצמצם את הפערים, או לנצל את העייפות אולי שלהם, ולכן אני חוזר ואומר, המשחק הזה ממש לא ברגליים שלנו, לצערי, לצערי.
הלו נועם.
נועם עולה.
היי, מה קורה?
היי נועם.
כבר בינתיים בקראונד מתאים.
אז אולי עד שתבחרת בקראונד, רק להתייחס, דורון אמרת דברים נהדרים, אני לא מסכים איתך. אני חושב שכאן הרוח תדבר, ויש לנו, סך הכל מכבי תל אביב מגיעים אלינו אחרי משחק, פחות פער זמן, המשחק טוטלי אצלנו ברגליים, נרצה לנצח, לא נרצה לא לנצח, לדעתי, אבל זאת דעתי העניין. נועם!
כן, אלן.
מה שלומך, איזה חדשות אתה מביא לנו? לגבי המשחק...
קודם כל, נז אמיר עבר בשעות האחרונות ניתוח בצולבת, לאיחוי קרע ברצועה הצולבת, הוא סיים את העונה. לצערנו, אז אוהדים כמובן, אנחנו כל הכל מפה שולחים לו החלמה מהירה, וכל אוהד שיש לו את המספר טלפון של נזמיר מוזמן לשלוח לו וואטסאפ, כי לדעתי הוא ממש בדקות האלה מתעורר, או
מסכן,
הוא כבר בהתאוששות, אז אנחנו שולחים לו... מיקי סירושטיין ביום, מעניין לעניין באותו עניין, מיקי סירושטיין ביום שני עבר אורטוסקופיה בברך, והוא יחזור לפעילות בתוך מספר שבועות. זהו.
מבחינת... תן לנו קצת התייחסות למצב של גל הראל ופדידה, שאומנם פדידה קצת שיחק משחק אחרון, דקות ספורות, אבל מבחינת קורונה והתאוששות וקצב באימון, אתה יכול להגיד על זה משהו? גל הראל חוזר בקורונה.
כן, סך הכל ממה שהבנתי, הקורונה עברה בצורה קלה אצלהם, יחסית כמובן, ופדידה, אני ראיתי אותו כבר אחרי האימון הראשון שהוא חזר כבר מלא מרץ, וכמובן לא קשירים עוד אלה 90 דקות, אבל בטח לקום מהספסל כרגע בנקודת זמן הזאת ולתת תפוקה.
אוקיי. מהבחינה הזאת חוסרים שנגרמו לנו מהסיפור הזה של הדרבי, מי יש לנו?
קודם כל ניסו קפילוטו בעצם, זה המשחק השלישי והאחרון שהוא מרצה, ולאחריו הצטרפו, ברגע שניסו חוזר, אז בעצם מתחיל הפיצול בהרחקות, ואלון טורג'מן יעדר משני משחקים, ודור מלול ממשחק אחד, דור מלול יחמיץ את הפועל כפר סבא, בדיוק. נכון? ויחזור דור מלול למשחק מול אשדוד, שאותו גם כן יחמיץ אלון טורג'מן.
לא פשוט.
ומול מכבי תל אביב כבר סגל מלא בגביע.
הדבר היחידי פה שחסר, ששכחתי לרשום את הצהוב של בן ואבא, שגם הוא עם ארבעה צהובים, יש פה ארבעה שחקנים עם ארבעה צהובים למעשה.
נכון. קל הראל ואבא, אגדה, ומי זה הרבי?
חנן. חנן, גל, אגדה ואבא.
כן, נכון, חנן קיבל לשבת, כן.
כן. כן, גדי ארנון היום הזכיר לי את זה, שגם ואבא יש ארבעה, זה אחד מהם כנראה סטטיסטית וגם יעדר באחד המשחקים האלה, אחד או שניים כאלה.
כן, בינתיים באימונים, בגלל הסגל הקצר, מתאמנים באופן קבוע ארבעה שחקני נוער, שזה תמיד בן נחמד. היום מצטרף לאימונים, אני חושב, בן אברהם, או שחקן הגנה מהנוער, יחד עם פריינטה, ו... בגלל שתי פציעות קלות של שחקני נוער, גיא סנקר וירין קון, אגב, שמי, לנוער חוזר בשבת.
הנוער לא, שבת הבאה.
שבת הבאה.
יש רק אימון ביום שישי, שבת הבאה נוער חוזר.
אוקיי, אז מתאמנים באופן קבוע, ארבעה, חמישה שחקני נוער, וזה שוב, אני אומר, מחמם את הלב, גם לראות את ההשתלבות, גם איתי בוגנים ראינו אותו שכבר מביא גם תוצרת, ושחקנים שאין ספק שאימונים ברמה, היום ראיתי חלק מהאימון, בקצב ממש נצחני, וזה היה מאוד מעודד, קצב גבוה, וזה בטח מושך קדימה את השחקני נוער.
כן, אני יכול להגיד לכם שבאימונים הרמה עובד עם הנוער מאוד מאוד חזק על שחרור כדור מהיר, כמעט כל אימון זה אימון שבנוי על לקבל כדור ולהוציא, לקבל כדור ולהוציא, וזה ייתן את אותותיו, כי זה נקודה, עקב אכילס גדול אצל הרבה קבוצות.
אצל הכדורגלן הישראלי רצית להגיד.
כן, כן, בגדול כן.
נועם, השאלה החשובה ביותר במשחק מול מכבי, באיזו עמדה ישחק סרדל?
אתה יודע, שרובן עטר הגיע להפועל חיפה, אני חושב שהדבר הכי משמעותי, הוא עשה זה שהוא הפך את לירן לשחקן הרכב, אנחנו זוכרים שהייתה קדנציה קצרה ולא מוצלחת, והוא אמר משהו אחד שאני תמיד לוקח אותו, הוא אמר שלירן סרדל הוא השירן ייני שלנו, הוא יכול לשחק מגן ימני ושמאלי ובלה וקשר אחורי, אני מוסיף במאמר מוסגר עם יכולות התקפיות הרבה יותר מוצלחות, ואיך אומרים, מה שלא שבור, לא צריך לתקן, אם ההגנה לא ספקה, אז... כדאי אולי שהיא תמשיך, אבל בואו נחכה למחר.
תראו מי נמצא איתנו פה, אלון?
הוא מדבר עם מי? אלון,
מה נשמע?
ברוך הבא, מה נעים? כיף לראות
אותך. מה קורה, חבר'ה?
כיף.
ברוך הבא.
איתנו, ואנחנו...
רק שתדעו, הערה קטנה, לפני שאני שם במיוט, אנחנו לא נותנים שחקנים יום לפני משחק, לא לתקשורת ולא לזה, אבל בגלל שיום רביעי שעבר, ככה היה איזה בלטם, אמרנו, יאללה, אנחנו זורמים.
תראה, תודה, נועם.
זה כמו שצריך להתנזר מסקס יום לפני משחק, אני צוחק, צריכים להתנזר מרעיונות יום משחק, אבל זה בהומור כמובן.
תסכים איתך,
זה חדש לי.
זה על הברז, זה על הברז של שבוע שעבר.
כן.
מה נשמע, אלון?
בסדר.
גרמת לנו, אני חושב שאתה שמעת את הריקושטי, כמה התרגשות גרמת לאוהדים של הפועל חיפה בחזרה שלך, והנה נעלם לנו בדיוק, הנה רואים אותך. כמה התרגשות, זה היה מטורף, זה פשוט כל יש לנו קאי, שלושה פוסטקאסטים, שלושתם פרצו בשידורים, וכולם עשו שידורים חיים, והתרגשות מאוד גדולה, וכיף לראות אותך איתנו, אני יכול להגיד לך, עצב זה שאתה איתנו, נותן לנו כוח גדול מאוד לקבוצה להמשך.
קודם כל, תודה רבה, תודה רבה לכולם. באמת, יש לכם חלק מאוד מאוד גדול בחזרה שלי. כל האוהדים, ההנהלה, אורן, יואב, נועם, שלא הפסיק לדבר איתי גם שהייתי בחול. באמת, כולם כאחד, האוהדים במיוחד, כל הזמן שאלו, דאגו, יצרו איתי קשר בדרך כזו או אחרת, ואני שמח יותר ממכם להיות בהפועל חיפה, ואני שמח שאני עוזר לקבוצה, ואני אמשיך לעזור, ואני אחזור לכושר שלי, כי כרגע אני לא מציג את מה שאני יודע, ואתם יודעים את זה, ואני יודע את זה עוד יותר, אבל בקרוב זה יהיה, אני אחזור, אני אחרי קורונה ופציעה, וזה קשה קצת, אבל הכל יהיה בסדר, ואני באמת מעריך את כולכם, ותודה רבה.
איך דורון אמר, אני אתן לדורון להגיד את זה בעצמו, השחקן היחיד שאנחנו לא מודאגים ממנו זה אלון תורג'מן. אנחנו יודעים מה מודאג.
למה, ממי אתם מודאגים? אני לא מודאג
מהשחקנים. לא מודאגים, לא מודאגים. זה לתת מחמאה על הדרך. נועם, תפרגן לי קצת.
אלון, תגיד, קודם כל, באמת, אנחנו כל כך שמחים שאתה פה, וככה רדפנו אחרי דובר הקבוצה שנמצא איתנו כאן בשידור חי, ולא היה קל. מזה זמן, הבינה, אתה פה איתנו, כל מיני שאלות שככה חשבתי עליהן. דבר ראשון, קח אותנו רגע לקטע הזה, אתה עובר מבית נגלר לוינה, לפני שנתיים וחצי. מה החוויה הזאת ככה? בכל זאת, לא פשוט, עובר לשחק בליגה הראשונה באוסטריה, איך חיים שם, איך להיות שחקן שם בכלל, במעבר כזה אחד מהליגה הישראלית?
קודם כל, זו קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה. הליגה האוסטרית היא ליגה קשה, יש שם קבוצות מאוד טובות, כמו זלצבורג, כמו רפיד וינה, כמו אוסטריה וינה. זו ליגה ממש טובה, שאם אני משווה אותה לליגה הישראלית, אני חושב שהיא רמה או שתיים מעל הליגה הישראלית. המעבר היה מאוד קשה בהתחלה, כי אני, מי שמכיר אותי אישית, יודע שאני בן אדם של בית ומשפחה וחברים, ואני צריך את המשפחה ואת הסביבה הקרובה אליי מאוד קרוב. אז בהתחלה היה לי מאוד קשה, למרות שההורים באו איתי בחודש הראשון, היו איתי, ואז החברים התחילו להגיע, אבל המעבר הזה לא פשוט, במיוחד שאתה רווק, זה לא פשוט לעשות מעבר כזה, אבל זה באיזשהו מקום הדבר שהכי רציתי לנסות את עצמי ולהגשים את עצמי באירופה, בדיוק כמו שעשיתי בישראל. ועשיתי את זה 3 שנים. יכול להגיד לך שהקורונה הגיעה, זה בכלל ריסק אותי, כי זה ממש היה קשה. כשהשמיים היו פתוחים עוד, היו מגיעים אליי חברים, משפחה, כולם כאחד היו מגיעים, השמיים היו פתוחים, זה היה הרבה יותר קל. אחר כך זה היה יותר קשה. ובגדול, וינה עיר מדהימה, עיר פצצה, אני ממליץ בחום, מי שרוצה ללכת לטייל שם, אני יכול להמליץ גם על מקומות. אחלה עיר, תיירותית מאוד, אני הייתי חי באזור פצצה, וזהו. וכמובן, מבחינת המועדון כדורגל, זה לא אישי להפועל חיפה, ולא מכבי חיפה, ולא מכבי תל אביב, אבל פשוט הרמה של התנאים וכל המסביב, אנחנו רחוקים שנות אור. זה משהו מטורף מה שקורה שם מבחינת המתקנים וחדרי כושר והתזונאי והרוחות והכל מסביב, גם לא מכבי תל אביב, שהיא כאן לדעתי כנראה היום הכי אירופאית בישראל, לא מתקרבת לרמות האלה.
אני רוצה רגע, אלון, לא הזכרת את הקדנציה שלך בפולין שהייתה קצרה, אבל בתקופה קצרה מאוד מאוד התחברת למועדון, לעומת אוסטריה שהיית קצת יותר זמן ופחות זה קרה, ושיחקת במועדון ענק, ויסלה קרקוב, שקצת בשנים האחרונות בירידה, ספר לנו טיפה לקדנציה הזאת שלך.
באוסטריה יש קטע כזה שהכדורגל הוא לא הספורט הכי נחשב, כביכול הוא לא הפרסט, יש את הסקי שם ויש... אתם איתי?
כן, שומעים.
אז יש את הסקי שהוא לפני ואת האוקי שהוא לפני, והכדורגל הוא קצת מאחור. מהבחינה הזאת, בפולין, יכול להגיד לך ששחק בוויסלה קרקוב, זה מועדון שמביא כל משחק בית מעל 20,000 צופים. אני הגעתי במשחק הבכורה, כבשתי שמה, וזה אצטדיון מטורף וקהל מטורף, באמת.
הכינו לך גם קליפ כזה, קליפ
ושמה היה לי חיבור מטורף עם הקהל, ועם ממש רצו שאני אשאר שם, אבל לא הסתדר כלכלית, בגלל שהמועדון בקריסה. זהו, פולין היא הרבה יותר מחוברת לכדורגל, והרבה יותר קהל במגרשים, והרבה יותר אמוציות יש לך למשחק. באוסטריה זה פחות, אבל עדיין הרמה שם היא ממש טובה.
אלון, אני שאלה ואחרי זה שמיל, אתה ומיר בטח. יש איזה נקודה ככה, בתקופה שהיית בחול, אני זוכר לפני אחד ממשחקי הדרבי, אנחנו נגד הקבוצה מעבר לכביש, כמו שאני נוהג לקרוא לה, שאלו אותך איזה עיתונאי מהארץ, תגיד, אלון, מי אתה רוצה שינצח? עכשיו, שחקנים בדרך כלל לא רוצים כל כך לענות על זה, אתה יודע, פוליטיקאים...
לענות לך עוד פעם?
לא, רגע, חכה, אז אתה ענית, אתה תגיד מה ענית, כולם יודעים שאתה ענית, אתה מעדיף את הפועל, ואתה יודע, היית שם 4 שנים או 4 עונות וחצי או משהו כזה, אצלנו עונה אחת, ולא ידעת לאן אתה חוזר, אתה יודע, כבר היית בחול, ואמרת, אני בדרבי החיפאי הפועל. קח אותנו לנקודה הזאת, אלון, מה עמד מאחורי האמירה הזאת? באמת כיפית.
אני אקח אותך לנקודה הזאת מהרגע שעברתי להפועל חיפה, והאוהדים במכבי חיפה, שגם ככה לא הייתי בחיבור איתם, שאין לי מושג למה, כי עד השנה האחרונה, אני אגלה לכם סוד, אבל חוץ מרוקביצה, אף אחד לא כבש יותר ממני שערים שם. אבל לא התחברנו, ומאז שעזבתי, רק לא התחברתי למועדון הזה בכללי, כי לא הרגשתי בבית. ובהפועל חיפה, מהרגע הראשון, וראשית מגיע לכם האוהדים, שמהרגע הראשון נתתם לי להרגיש שפה זה הבית שלי, לא משנה מה יהיה, ולא משנה מה המספרים שלי, והם היו טובים, ובזכותכם עשיתי את הקפיצת מדרגה, והכל טוב ויפה, אבל גם אם לא הלך תקופה של 2-3 משחקים שלא כבשתי, הייתם שם ולא הפסקתם, ולא נתתם לי להרגיש, אוי, אז הוא לא כובש 2-3 משחקים, אז... אתם יודעים מה אני מסוגל לעשות, והוכחתי לכם את זה, ונתתם לי באמת להרגיש שאני בבית, ואני שמח שהחזרתי לכם, ואני אחזיר עוד הרבה, וברור שמקום שנותן לך להרגיש בבית, זה הבית שלך, והתחברתי לכם ברמה, לכולם, עוד פעם, מיואב עד לאוהדים, ברמה האישית הכי כיפית שיכולה להיות, ונוצר חיבור, ומבחינתי, מה שהיה במכבי חיפה זה ריספקט ותודה רבה ולהתראות שלום, ואני יכול להגיד לכם עוד סוד, שהיו לחשושים לפני שחזרתי לארץ, הם ניסו איכשהו, אבל זה לא עניין אותי בכלל.
יפה מאוד.
טוב, זה
קיבלתי
סקופ.
שמיל,
לפני שאתה שואל, אני לוקח לך את השאלה. אלון, שמיל, כמו שאתה יודע, הוא צלם, הוא נמצא ממש ממש קרוב למגרש, הוא צלם אתכם בזמן המשחקים. הוא כבר מתכנן במשחק הקרוב מחר להגיע יותר מוקדם, הוא רוצה להזיז את הקורה קצת הצידה, כי אתה כבר, הקורות כבר רואות אותך מפחדות.
זה לא הקורות, זה הטיפה החדות הזאת שתחזור לי ממש עוד מעט.
עוד פעם, המשחק שהיה אתמול, 3 משקופים, פח, 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 אתה יודע, זה ככה, אבל אני תמיד זוכר אצל אלון, זה עוד מהמשחקים של העונת הגביע, שאחרי שהוא מבקיע, יש לך את ה... אתה הולך, מתיישב שם על הספסד ועושה... כך עם הראש. אני מת על זה. אני מת על
זה. כן, כן, זו הייתה חגיגה. חגיגה טובה, אני אמשיך אותה גם השנה.
תודה השם. ניר.
במקום לשבת על שלטי פרסומת, שב על שמיל פשוט. טוב, אתה לא יודע מה עשית, לא, נדעתי עכשיו חצי מהאוהדים של הפועל חיפה מנסים למצוא לך שידור.
טוב, בוא נה, קובי כהן כתב, סליחה שאני לא מקריא כאן הודעות, כי קובי אומר, אלון, אין בעיה, נסדר לך אישה. והאוהדים של הפועל חיפה הם מבטיחים, זה יקרה.
אז הנה, דורות, תקרא לדקה את ההודעות.
עכשיו כרגע אני נמצא במערכת יחסים, יש לי...
עם הפועל חיפה זה לא נחשב.
אז כן, אבל אחלה.
בהצלחה, זה כבר בשורה טובה.
אוקיי, טוב.
יש
איבון
חיובי, אלון? כמה זמן אתם ביחד?
מה זה?
בוא תן לנו קצת...
אנחנו יוצאים קצת לפני שחזרתי לארץ, היא הספיקה להיות אצלי, הוצאתי אישור מיוחד, מבינה מהקבוצה שהיא יכולה לבוא אליי בקורונה, היא הייתה אצלי, ואז היא חזרה, ואז אחרי כמה חודשיים אני חזרתי לארץ.
ואתם גרים ביחד? בוא, זה יותר מעניין
מכל. לא, לא, לא גרים, לא גרים ביחד עדיין, אבל במערכת זוגית.
לא, אל תביך אותו.
לא מביך אותו, זה מעניין אותו.
אלון הזה, זה ננך ששחקה באמת.
אומרים שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה מופתעת, אז זה בסדר.
רגע, שנייה, יש פריצה, ניר, יש פריצה. היה 1-0 למעבר לכביש, ועכשיו 1-1, עכשיו תמשיכו. פריצה מבלומפילד.
אלון, קודם כל ברוך הבא, מה שלומך?
ברוך השם, תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
ממש תמיד כיף לדבר איתך. אתה יודע למה אנחנו קוראים להפועל חיפה בשנה האחרונה אתלטיקו בלבאו הישראלית?
דבר אליי.
עם כמה שחקנים זרים אתה משחק היום?
עם כמה מה? סליחה?
שחקנים זרים.
אחד, שתיים.
כמעט ולא.
כן, כמעט ולא.
איך זה לשחק עם נבחרת ישראל?
האמת, אני לא יודע אם להגיד שאני בעד או נגד, אבל זה יפה שיש הרבה שחקני נוער שלנו, תוצרת של הפועל חיפה שהם איתנו. ואנחנו צריכים להרים אותם ולחזק אותם ולדחוף אותם קדימה. וקווה שהם יעשו, הם צריכים לעשות את הצעד קדימה, ואנחנו צריכים לתת להם שתי צעדים, דחיפה קדימה, כי אנחנו, יש אותי, יש את עדן, את חנן, את השחקנים, את גל, את השחקנים, סרדל, כולם, שחקנים היותר ותיקים, שעוזרים להם גם באימונים, גם מחוץ מה שצריך, וזה יפה לראות את זה.
אתה מוזמן אגב, יש משחק של הנוער, משחק אחרי ראשון אחרי הרבה זמן, הם משחקים שבוע הבא בבית נגלר, אתה, מה זה, אני אשמח, אני ממש אשמח אם תגיע. נחכה לך.
את המאמצים, למה לא, בכיף, נגיע.
תביא את החברה. אוקיי, אנחנו גמרנו באמת להציק לך. באמת תודה רבה, מאוד מעריך את זה שהגעת, וזה כיף גם כן, כיף לארח אותך, יותר מקווה ש... נערך אותך בעוד הרבה הזדמנויות.
אגב, אלון, כן. שמיל יש לו מנהג, הוא כל פעם מגלח את הזקן ומגדל אותו מחדש, כשיש איזה משהו חשוב. אם אתה מפקיע מחר שער שמיל, מה אתה נותן לנו?
יאללה, תבטיח פה בשידור.
יאללה, הנה, מגלח את הזקן.
יאללה, הולך.
איך הוא הולך להתחסן?
עשינו דיל. עשינו דיל, עשינו דיל.
אם זה שני שערים וניצחון, הוא הולך להתחסן. אני לא יודע מה יכול להתחייב, אבל שני שערים וניצחון שלנו.
עשינו דיל.
יאללה.
המון תודה. תודה רבה, אלון. המון תודה.
שיהיה אחלה ערב, בכיף. תודה לכם.
ביי. ביי.
יאללה, הפועל. ביי ביי.
ביי ביי.
דורון, אולי קצת משהו מהאוהדים, קצת מה אומרים?
כן, קודם כל, יועד גומה מזכיר לנו שזה 1-1 בבלומפילד. הוא עוקב שם. חנן פלג, אוהבים אותך, טורג'י. עמי פריצקר מתקנה בשלום אושף. ואומר, עדיף ללא זרים מאשר עם כאלה שזרים לכדורגל. זה משפטים של שלמה שרף מדי פעם.
בוצ'ה, פשוט בוצ'ה.
עידו גבאי אומר שבאמת זה שחקן שאפשר ללמוד ממנו. על הדברים שהוא אומר, ובאמת הקשר שלו עם הפועל חיפה, תראה, אני אומר עוד פעם, הקטע הזה שהוא התראיין ואמר, אני בעד הפועל במשחקי דרבי, אתה יודע, לך תדע לאן אתה חוזר, איזה הצעה אתה מקבל.
לא, זה ממש ככה, נפלא.
יפה מאוד.
זה לא רק הוא, דרך כלל, יש לנו כמה שחקנים כאלה, שאתה, הסוף שהם לא גדלו במועדון, אבל הם מרגישים אדומים לגמרי, הם מרגישים משפחה, שזה הכוח של הפועל חיפה, לא סתם שחקנים כאלה מצליחים אצלנו ולא במקומות אחרים.
ובאופן כללי, פרגון, איתמר רוחין, מלך, קובי כהן אומר שאלון עושה לו צמרמורת, וקובי כהן הציע, אני אומר עוד פעם, לשדך לו מישהי, אבל לפני ששמענו שהוא כבר משודח.
בוד.
הוא כבר נשוי לפועל חיפה, לא, אמרנו כבר. נועם השטחן.
נועם, אנחנו הולכים לפני משחק קשה מול מכבי תל אביב. טיפים, רעיונות, מה הסיכויים?
קודם כל, בוא נראה אותך, פעם הייתה פינה כזאת, הקטע, תקליטייה. היו מתקשרים מאזינים ומבקשים שיר.
כן.
והיו צריכים מהר מהר לעלות את השיר הזה. בוא נראה אותך, שמין.
תביא את הצלילים השונים, זה היה בתקן.
בוא נראה כמה זמן ייקח לך להעלות את הגול של חיים מגרלשבילי. מול מכבי תל אביב.
וואו.
תעשה ביוטיוב, הפועל חיפה, מכבי תל אביב 2-1, איזה עונה זה היה? 2018.
אחלה. אחלה. עד עכשיו
הרדיו. עד עכשיו הרדיו. עכשיו שלהקות את התקליטייה. אבל עד ששמיל יביא לנו את חיים גלשבילי, אז זה לא במקרה, זה היה בעצם הניצחון האחרון של הפועל חיפה על מכבי תל אביב. ושנה שעברה, לא יודע אם זוכרים, אבל סיימנו בתיקו אחת עם מכבי תל אביב בסמי עופר, ונס זמיר שככה אנחנו עוד פעם מאחלו בהצלחה, הפקיע השער בדקה ה-90, באמת בטכניקה מאוד מאוד גבוהה, מי שזוכר, צ'יפ כזה של ניקולה גולן, ונס עוצר וכובש בדקה ה-90, ואת המשחק הקודם זה קצת הלך לנו הפוך בדקה ה-90, דקה 89 ומה שאחריה, אגב, יצדון בלומפילד, לא כל כך קשור עכשיו למכבי תל אביב, מאוד נראה לנו פנים, פרשנו 4-3 עם מכבי תל אביב, 3 עם בני יהודה בגביה, 2 עם בני יהודה בליגה, ו2 עם הפועל תל אביב בליגה. זאת אומרת, יש לנו ממוצע שכמעט 3 שערים ביצדון בלומפילד, ומחר אנחנו רוצים גם שערים בסמי עופר. בסמי עופר, אגב, ניצחנו, בואו נראה מה קורה עם התקליטייה. הנה, יש סאונד?
ממגן למגן, שימו לב, ממגן למגן, זה נדיר.
רואה אותו, בגלשבילי! 2-1 לפועל חיפה! שמנצחת את המשחק הזה! חיים בגלשבילי עושה את זה עם שער שקלינגר לא ישכח לעולם! מגיע להם מרצח! הם טובים יותר, הם העזו, ומכבי תל אביב אולי אולי
טוב, רגע, רגע של צמאמורת, אני זוכר שתפסתי את הראש ככה, רואים את זה גם בטלוויזיה, תופס את הראש ככה ואני אומר, רגעים באמת לפנתיאון, זה היה דרמה.
יש כאן שאלה מאורן שדה, ב-4-3 שהפסדנו שם, למה לא התלוננתם כנגד השופט, ככה, על, 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 על השיפוט שהיה שם? זה משהו שעלה בראש או שזה לא מעניין?
רשמית לא התלוננו, המקרה האחר שכן עברנו. תלונה, כמובן, מאוד לא אהבת את העניין הזה, גם יואב, קצת חיים, ובעיקר יואב, התבטאו בתקשורת בעניין הזה. אנחנו לא אוהבים להצטער כמועדון בכיין. טוב, לא טוב, לא אוהבים להצטער כל טעות לפקוט, אבל אם יש הצטברות של מקרים, אז לא עוברים לסדר היום.
אני חושב שכהפועל חיפה, כמועדון פה מדבר על טעויות שיפוט, אנחנו באמת ציינים, כלומר, אנחנו הקבוצה היחידה בעולם שפסלו לשער באוויר, שמולביץ נדמה לי.
כן, או שער של אושרי רועש, נגד מכבי תל אביב.
היחידה בעולם זה ספר השיאים של גינס.
לא, עוד שאלה, כן, שמיל.
לא, בסדר, לא סתם, אני רציתי...
עוד שאלה מעניינת, שעולה מצחי הרינג, הוא מודע קצת ככה דיבורים סביב חנן ממן ושדרוגים ועניינים, קודם כל השאלה, האם החוזה שלו סגור, בנקר, בונקר, ועד מתי? והאם העניין של השדרוג זה משהו שהוא רלוונטי, זה חלק מההסכם, איפה זה עומד? השחקנים, האוהדים קצת בטראומה, נועם.
חנן,
יש את הטראומה.
חנן חתום להגיע בינואר,
כן.
לא, במחזור הרביעי בעצם הוא הגיע, והוא חתום לעוד אטום העונה ולעונה נוספת. טוב לחנן אצלנו, אגב, אני אספר לכם תכף סיפור מעניין על מספר 10, והכל יהיה בסדר. הוא חתום לעונה הבאה ויהיה בסדר.
הכל כבר בסדר, למה יהיה?
הכל כן, לא, שאלתם שאלות. זו שאלה של עיתונאים, אני אומר, אבל בסדר.
אתה יודע, שואלים...
חנן רצה את מספר 15 כשהוא הגיע.
רגע, נועם, שואלים, אמרת, יהיה בסדר, זה מעודד, יש סעיף יציאה, מה קורה?
לא, שום סעיף יציאה, הוא חתום לשער.
ברוך השם, ברוך השם, חיכיתי לשמוע את זה.
כן, עכשיו, חנן הגיע, הוא רצה את מספר 15, אבל אנחנו נותנים כבוד לשחקנים שבסגל, אם הם לא רוצים לוותר על הספרה, ואז המספר 15 רז נחמיאס. היה מספר 10 פנוי, ואורן שטרלינג המנכ״ל אמר לחנן, קח את מספר 10, כמו של אבא שלך. שעשה קריירה גדולה, איך תומר בקבוצה השנייה של העיר, אבל עשה קריירה גדולה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו. וחנן לא כל כך התלהב, לקח את מספר 10, ואיך הוא יתפו תפו, מביא תוצרת, עם המספר 10, משחק כדורגל של מספר 10, ואם אורן אמר לו לפני כמה ימים, אתה רואה, אתה רצית את מספר 15, קיבלת את מספר 10, ועונה על הציפיות.
יפה, אז אתה עוד לא נתת לנו אבל תוצאה, על מכבי תל אביב, כלומר...
לא, אל ת... אני לא. אני לא, אני אמרתי לכם, ראיתי את האימון, הקבוצה בקצב גבוה, ואני מרגישה טובה.
נועם, אגב, באיזה שלב הקבוצה בעיקרון מתחילה להיערך לשנה הבאה, רק אחרי שיודעים מיקום סופי, או שיש כבר הכנות, דיבורים, אתה יודע, יש כל מיני... דברים שאולי כבר שווה לעשות, שחקנים שאולי שווה לדבר איתם, או עם הסוכנים שלהם, עמדת המאמן שצריך ככה למצוא מישהו.
למצוא מישהו.
בשנה הבאה.
יש לו נועם אוזניים מאוד חדות, זה מסוכן.
נועם חד היום. אבל מתי מתחילים להתכונן? שווה להכין מראש.
קודם כל, אז קודם כל תלוי במיקום, כי אם הקבוצה היא בפלייאוף עליון, למשל כמו בשנה שעברה, כשגם ידענו שלא נגיע לכרטיס לאירופה, אז אתה יכול להתכונן לפי תקציב אחד. אם אתה יודע שהקבוצה באירופה, למשל, כמו לפני שתי עונות, לפני שלוש עונות, אז יש מענקים מאירופה, התקציב הוא יותר גדול, אז אתה גם נערך בהתאם. ואם אתה בפלייאוף התחתון, חס וחלילה, תלוי אם אתה רחוק מהירידה, לפני הירידה, אם אתה בסכנת ירידה, אתה יכול להתעסק. בדברים האלה. מה שכן יודעים שיש שתי עמדות, קודם כל, מתוך הנחה שנעשה עונה טובה בהמשך, אני חושב שיהיו שינויים קוסמטיים, כי אנחנו רוצים להשאיר את השחקנים שהגיעו במהלך העונה, טוב, אני הולך קצת רחוק, כן, אבל בכל
זאת. לא משנה, זה יהיה פתיח.
להשאיר את השחקני אוקטובר, מי שלא חתום, וזה לא טוב להפוך את כל הסגל. תמיד טוב לשמור על בסיס ולרענן אותו ב2-3 עמדות. זה הכיוון כרגע, אבל אתם יודעים, דברים נזילים.
ברור, ברור. תראה, אם כבר פתחנו את זה, לא יודע אם אתם רוצים ככה, אולי בכל זאת כמה משפטים. ניר מדבר כל הזמן על לשים בחדר סגור את יאב גורפינקל ולא לשחרר אותו עד שהוא לא חותם. זה ממשיך, זה אתגר לא פשוט, אני מניח יהיה. ואתה בעצמך ככה אומר לנו כל הזמן שיואב אוהב את ברסקי, גם אנחנו אוהבים אותו, והוא חשוב לקבוצה, זה גם שחקן מפתח, שאלה אם אפשר יהיה, תלוי במכבי תל אביב, הוא אמר לנו כאן. יש כמה, אני מזכיר גם שסרדל צריך להמשיך ולהידיין איתו כדי להשאיר אותו בקבוצה, גם שחקן שהפך להיות עוגן. יש בקיצור כמה מהלכים...
אתה יודע, אתה מלפפונים בכדורגל הישראלי, מגדלים ביוני וביולי. בפברואר, מרץ, הם הופכים ככה משכבת קרח. אז בואו נחכה לקיץ.
נועם שלא הכרתם בידע בחקלאות.
כפר ביאליק, בכל זאת, יש שורשים. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה פרדס אשכוליות. והיינו כותפים שם, בכפר ביאליק אשכוליות.
אני רואה שנועם עושה לנו פתיח לאימורים, מה יהיה מחר שמי, לדעתי.
כן, אני לא משתתף בזה, אבל...
ניר, בוא נשמע אותך, תן לנו אם אתה יכול הרכב ותוצאה.
לא, אני חושב שהרכב הוא הרכב די דומה להרכב האחרון שהיה.
מה זה דומה? 4-3-3 אותם שחקנים?
אותו הדבר בדיוק. לדעתי סילבס יהיה שמרן, בצדק אגב, זה מכבי תל אביב, למרות שיש יומיים מנטליים שהולכים לעבור אותה, וזה גם המוזיקה שהקבוצה מנגנת בצדק, אי אפשר לצאת מהמסגרת מולה.
רגע, אני אשאל אותך פה, ניר, שאלה. היה נדמה לי שחנן ממן במשחק האחרון היה ממש שיחק בצורה חופשית, מן סוג כזה של 10 מתחת לחלוצים, ממש לא בצד ימין, כמעט בכלל לא ראיתי אותו שם. זה נכון שהיה שינוי או שזה היה נדמה לי רק?
לא, הוא כל משחק עושה את זה. השינוי היחידי שהיה שהמשחק האחרון, הוא לא ירד אחורה, כמו שהוא עושה בדרך כלל, נסיעה לעבור, לקחת את הכדור לקו השני או השלישי. הוא שיחק, הוא והגדה התחלפו כל הזמן, הוא שיחק חופשי, הוא למעשה שיחק מה שבא לו.
יש תוצאה, ניר?
לדעתי, 2-2.
2-2, אוקיי. אני אגיד משהו, כל עוד נועם כאן עדיין עם מצב רוח, אני כן חושב אסטרטגית עכשיו, כמו שראינו את המשחק מול אשדוד, איזה לחץ גבוה מכבי תל אביב עושה. אנחנו נצטרך להתמודד עם הלחץ הגבוה הזאת עם אפס, עם אפס טעויות. אבל כאן הייתי עושה שינוי אחד קטן, וכן הייתי נותן הזדמנות יותר, אבל לא של 5 דקות, לאיתי בוגנים. כי חלוץ מהיר, במצב שיש לך שטחים ריקים מאחורה, אנחנו יכולים לחילוץ מהיר של כדור ולהעביר את זה לבוגנים, אנחנו יכולים לעשות שערים פה. ככה אני מאמין, המהירות פה יכולה לתת לנו יתרון. אני חושב שהפועל חיפה תנצח. 2-1. דורון.
אני חושב כן, שהרכב יהיה הרכב זהה לסכנין, לא יודע איזה אפשרויות אחרות יש, אני ככה ניסיתי להבין מה מצבו של גל הראל, שאולי היה אמור לפתוח על חשבון אלטמן, אבל לא יודע אם זה יקרה. אני אמרתי, יש פערים גדולים מדי בין שתי הקבוצות בעונה הנוכחית, ובעמדת המאמנים הפערים הם גדולים מאוד מדי, וכשזה קשור על ניהול המשחק, ולנצם נכון העיפות שלהם, מחצית שנייה עם חילופים נכונים, לצערי אני לא רואה אותנו לוקחים נקודות במשחק הזה. זהו, חברים יקרים.
אוקיי.
מה שמעניין לראות זה התקדמות של שחקנים, במכבי תל אביב שבעצם היו אצלנו, נדבר על דור פרץ ומתן חוזז. דור פרץ כמובן כבר עשה את ההתקדמות הזאת, הוא כבר כמה עונו, הוא היה פה בעונת 97 בחלון העברות, ומתן חוזז למשל זה סיפור מעניין, הוא הגיע אלינו, הוא קבע שער במשחק הראשון, הוא מכבי פתח תקווה, במשחק השני הוא קבע 3 שער מול סכנין, והשער הבא שלו היה עוד פעם בסכנין, משחק שניצח, רובו ניצחון בסכנין, שניצחנו 2-1, הוא קבע את הראשון, הז'ובל את השני, זאת אומרת, כי 5 שערים, 4 מול סכנין. במכבי תל אביב בשנה שעברה, וגם העונה הוא לא כל כך מצא את עצמו, ובסגל לאירופה דוניס אפילו לא רשם אותו, הוא רשם של שחקנים שהיום בביתר, ביתר תל אביב רמלה. וחוזז עם הפנדלים האלה שהוא גנב מול קריית שמונה, עם או בלי מחאות, ומול מכבי חיפה, וראינו אותו במשחק האחרון, כובש בפנדל ומבשל, בגלל החסרונות של יונתן כהן, ועכשיו גם פשיץ', הוא נכנס לרוטציה, ואני מרשה להגיד, לעצמי להגיד שגם אנחנו יש לנו חלק בקור היתוך הזה, של מתן חוזז, כמובן רוסלן ברסקי שחזר למכבי תל אביב ולשמחתנו חזר אלינו, יש את אלטמן ועידו שחר, בעצם אם תפתח השלישיית קישור, זה בעצם יהיה מעניין, שלישיית קישור ממד עם מכבי תל אביב, מה שנקרא, אגב גם אגדה שיחק בנוער במכבי תל אביב.
גם מלול.
דור מלול כמובן, גם ניסו.
ניסו גם.
גם ניסו... זהו, זה ככה איזה פיקנטריה לגבי מתן חוזז.
אני שמתם לב שאני אלשין פה, מה אכפת לי? שדרון התחמק מלתת תוצאה, או שאני טועה.
אני אמרתי. אמרתי, לצערי אנחנו לא לוקחים פה נקודות.
לא שמעתי זה. אוקיי. אוקיי, אז אני האופטימי היחידי, תרשמו את זה. אנחנו ננצח 2-1. לא, בבקשה תרשום, אתה תהיה שופט. חבר'ה, עוד משהו להגיד, ואם לא ניפרד...
כן, יש שאלה לנועם, מה לגבי אוהדים? מתי אנחנו חוזרים למגרשים? כמה מאיתנו יזכו להיכנס? איך זה הולך? אתה יודע להגיד איך זה הולך?
מדברים על מתווה של 3,000 אוהדים, הקבוצות לא ססות כרגע למתווה הזה, כי אמורים לפזר אותם על המון יציאים, וההוצאות הן יהיו גבוהות מאוד לעומת ההכנסות. מה שאני מבין, הקבוצות מנסות כן להגדיל את המתווה הזה, לפחות... שיתייחסו לכל יציאה כמה שנקרא המגרש בעצמו, ולהגיע לתפוסה של שליש. למשל בסמי עופר, 10,000 צופים. הצפי מדובר על משחקי, לא בטוח שזה יקרה, כן? זה תלוי בכל מיני גורמים, תחלואה, הסכמת הקבוצות. הצפי מדובר על משחק הגביע, במקרה שלנו זה מכבי תל אביב, בוא נראה שזה קורה.
יאללה, מלוואי. חברים, מלוואי. אם יש ניצחון, אם יש ניצחון, יש מחר אפטר גיים, מה קורה? יש איזה, אם מחר יש ניצחון.
לא נספיק. אנחנו נשמור את זה למשחק אחרי זה, ביום שלישי אחרי זה.
יום ראשון, 8:00.
ראשון, כן. חבר'ה, נעמתם לנו מאוד, לכולנו.
תודה רבה.
תודה רבה, נועם. ודורון, נתראה. להתראות.
ביי.